שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית, ואנחנו הגענו אל עיצומו של פרק י"ג. ואנחנו בי"ג פסוק א'. ויעל אברהם ממצרים, הוא ואשתו וכל אשר לו. אז כלומר, זאת יציאת מצרים של אברהם. וכאן יש חידוש, ולא תעימו הנגבה. מה זה אומר? שכשאברהם יוצא ממצרים, הוא ואשתו, הוא לא לבד. יש עוד מישהו שמצטרף. מעניין מאוד. ביציאת מצרים מצטרף מישהו, הערב רב. כן, מה שעתיד להיות הערב רב בימי הבנים, בעצם אפשר לומר, נציגות של זהות אמצעית בין ישראל לאומות. לוט הוא קרוב משפחה של אברהם, אבל לא היורש שלו. אבל הוא משהו באמצע. והוא המבשר של היסוד המשיחי. כן? הרי מלוט עתידים לצאת עמון ומואב, שממואב עתיד לצאת דוד המלך, ומדוד המלך המשיח. זה אומר ש... הזהות ישראל שמתחילה עם אברהם זקוקה לאפריה. ואפריה באה לה מגורם שהוא לא לחלוטין מבפנים ולא לחלוטין מבחוץ. ולוט עמו. זה התקווה, אפשר לומר. דרך לוט, התקווה של תיקון העולם מופיע. זה אומר שגם לוט ירד עמו למצרים, למרות שזה לא היה כתוב. ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. כלומר, אנחנו רואים שיחד עם היציאה מופיע גם רכוש גדול. כלומר, היציאה ממצרים מביאה איתו גם הצטרפות של משהו מתוך מצרים שנכנס לבית אברהם. אנחנו נראה מהמשך הפרקים שזה לא סתם משהו, זה גם מי שהיא. הגר, המצרית. אבל זה נדע בהמשך. וילך למסעיו מנגב ועד בית אל, עד המקום אשר היה שם אהולו בת יחילה, בין בית אל ובין העי. אל מקום המזבח אשר עשה שם בראשונה, ויקרא שם אברהם בשם השם. שימו לב להדגשה, עד כמה הכתוב מדגיש שאברהם חזר לאותה הנקודה שנמצאת בית בית אל ובין העי. מה כל כך חשוב הנקודה הזאת? כשלמדנו על זה שאברהם הגיע לבין בית אל ובין העי, אנחנו ציינו שיש שם משהו מיוחד. יש שם הר, נכון? שמו? יפה. הר בעל חצור שמשם, כפי שאתה אומר, אפשר לראות את כל הארץ. נכון. ניתן מהר בעל חצור לראות את הים התיכון ואת מדבר ערב, את החרמון ואת רמת הנגב. כלומר, בזמן של מזג אוויר בהיר, אז ניתן לראות בקשש ראות טובה את כל הארץ, לפחות עד החרמון, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם. שימו לב, זה כולל את שתי גדות הירדן, גם ממערב וגם ממזרח. ואברהם נמצא שם, ושם הוא בונה מזבח. כאילו בעל בית שיש לו מגדל שמירה, כדי להסתכל על האחוזה שלו. עכשיו, מה זה חשוב לנו? בהמשך, עוד מעט אנחנו נראה עד כמה שזה חשוב. וגם ללוט, פסוק ה', וגם ללוט ההולך את אברהם, היה צאן ובקר ואוהלים. זה מעניין מאוד. גם ללוט ההולך את אברהם, היה צאן ובקר באוהלים. זאת אומרת שגם לוט הוא אדם עשיר מאוד. שאלתי הפשוטה, מה עשה את אברהם לעשיר? אשתו, שהיא הייתה בעיני פרעה, אחותו, נכון? בגלל שהוא חשב שאברהם הוא האח של שרה, לכן הרבה מתנות לאברהם. מאיפה יש ללוט כל כך הרבה כסף וזהב? למה שלוט יהיה לו כסף וזהב? כתוב, וגם ללוט, ההולך את אברהם, גם, כלומר גם הוא יש לו צאן ובקר ואוהלים, בסדר, יש לו רכוש רב, מאיפה בא לו הרכוש הזה? שהוא שמר, מי נתן לו את הכסף הזה? פרעה נתן ללוט כסף על זה שהוא שמר על שתיקה? נו, באמת. למה שאברהם ייתן ללוט כסף וזהב? כי הוא שתה. מה, ואם לא, אז לוט היה מה... נו, באמת. תחשבו קצת, עוד קצת. אני אולי אתן קצת רמז. למה אברהם קיבל כסף? כי חשבו שהוא האח של שרה. מי שחושבים שהוא האח של שרה מקבל כסף. למה לוט קיבל כסף? כי הוא האח של שרה באמת. זאת אומרת, הרי למה המצרים נותנים מתנות לאברהם? בגלל שאומרים, אנחנו נכבד אותו, אנחנו ניתן לו מתנות, בסוף הוא ייתן לי את אחותו לאישה. אז חיפשו איפה האחים. אמרו לשרה, האיש הזה פה, מי זה? היא אמרה, זה אח שלי. והאיש הזה, זה אח שלי. כלומר, שני אחים יש לה. לכן, גם כשפרעה לוקח את שרה ומטיב לאברהם, הוא נותן כסף וזהב לאברהם, בגלל שהוא מכבד את האח של אשתו, וגם ללוט, כי הוא מכבד את האח של אשתו. כלומר, לוט התעשר באותה הצורה שבה אברהם התעשר. מפרעה. מפרעה, יפה מאוד. אמרת, לא, אני לא קיבלתי את דבריך בגלל שזאת הייתה תזה מורכבת. שאמרת שהוא לקח גם מפרעה, ושזה בגלל זכות בגלל השתיקה. פרעה לא רצה להשתיק את לוט, לכן לא קיבלתי את דבריך. עכשיו, אם כן, גם ללוט ההולך את אברהם, היצון ובקר ואוהלים. עכשיו, כדי להחזיק צון ובקר ואוהלים, צריך בשביל זה אנשים. נכון? צריך אנשים, עבדים ושפחות, שיחזיקו את כל הרכוש הזה. זאת אומרת שיש כאן דבר מאוד מעניין. יוצאים ממצרים, אברהם, שרה, לוט, ואוכלוסייה מצטרפת אל אברהם ולוט. זה מזכיר לכם משהו? הנפש אשר עשו בחרן. עכשיו זה הנפש אשר עשו במצרים. הנפש אשר עשו בחרן. מה הקדוש ברוך הוא רמז לאברהם ביחס אל אותו נפש? לפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, שיעזוב אותם, נכון? עזב אותם. עזב אותם, איפה? בשכם. יפה. מה קורה עם האוכלוסייה הזאת? כלומר, האם האוכלוסייה המצרית, אולי היא כמו הנפש שבחרן, ואז צריך לעזוב אותה, או שמה היא דווקא ראויה? זה בעצם הספק. כן, כלומר, האם ההתנגדות של הקדוש ברוך הוא להצטרפות הנפש, היא בגלל שהוא מתנגד לנפש בכלל, או בגלל האופי של התרבות של חרן שמשם הם באו, אבל ממצרים אין בעיה, זה מה שאברהם צריך לברר. על כל פנים, יש פה אם כן קבוצה אנושית חדשה. פסוק ו', ולא נשא אותם הארץ לשבת יחדיו. כי היה רכושם רב, ולא יכלו לשבת יחדיו. אדם שיש לו עדרים צריך שטחי מרעה. שטחי המרעה מוגבלים. יש הרי גם אוכלוסיות נוספות, יש כנענים. אין הרבה מקום לכל הרכוש הגדול הזה. ויהי ריב בין רועה מקנה אברהם ובין רועה מקנה לוט. והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. כלומר, הוויכוח פה הוא ויכוח כנראה גם על שטחי המרעה, אבל יש משהו יותר עמוק. נרמז כאן, והכנעני והפריזי אז יושב בארץ. אז כנראה שהוויכוח נוגע גם על ירושת הכנעני והפריזי. במילים אחרות, רואה מקנה לוט, רואים את עצמם בתור מנהלי הרכוש של יורשו של אברהם. הרי לזרעך אתן את הארץ הזאת, לאברהם אין זרע, אם כן, האחיין שלו הוא זה שיורש את מקומו, ובלי שנדע בדיוק על מה מדובר, אבל זהו הנושא של הוויכוח בין רועה מקנה אברהם לרועה מקנה לוט. עכשיו, מה עושים? כלומר, בעצם יש פה סיטואציה חדשה. שתי אוכלוסיות שיש ביניהם קרבת משפחה, שתיהן מאמינות באלוהי אברהם, ושתי האוכלוסיות האלה רוצים את אותה טריטוריה. לא יודע אם דבר כזה קרה עוד פעם בהיסטוריה, כן, שיש שתי אוכלוסיות שמאמינות באלוהי אברהם ורוצים את אותו המקום. לא יודע, אולי יש משהו. עכשיו, מה עושים במקרה כזה? בעצם, מה הפתרון של כל סכסוך שהוא? האפשרות האחת היא לעשות צדק, כלומר משפט, או לעשות חסד. כלומר, או חסד או משפט. או מלחמה. בואו נבדוק. דבר שמתברר בבית המשפט, איך הוא נקרא בתורה? נקרא בתורה ריב. ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני השם. מה כתוב כאן? ויהי ריב. בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. זאת אומרת, הסוגיה היא סוגיה משפטית, והיא ניתנת לפתרון בבית הדין. בבית דין, מי שצודק מרוויח, מי שלא צודק מפסיד. כלומר, אם אברהם צודק, לוט צריך לסלק כל טענה. ואם לוט צודק, אברהם צריך לסלק כל טענה. עכשיו, יש דברים שלא בודקים אותם בבית דין. זה סכסוכים בין חברים. אם אני חבר שלך, בוא לא נלך לבית המשפט, אנחנו נפתור את זה על ידי פשרה, ולסכסוך הזה לא קוראים ריב. איך קוראים לו? מריבה. זאת מריבה. מריבה, דבר שבודקים אותו בין החבר'ה, עושים פשרות. כן? למה לריב? מעניין איך אברהם מסתכל על זה. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך. אברהם מראש מחליט שזה לא יהיה בבית דין, אלא שזה ילך על פשרה. ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו. ומכיוון שאנחנו אחים, אם זה ימשיך ככה, אנחנו נהרוג אחד את השני. כי אחים שרבים, זה נגמר ברצח. יש לנו ראייה היסטורית, נכון? כלומר, בעצם מה שהתורה סיפרה לנו על המעשה של קין והבל, זה הכישלון של האחווה. האחווה מגיעה בסופו של דבר לרציחה. אם האנושות נכשלה בזה, אז אם כן צריך לעשות עוד פעם ניסיון ולהצליח. כלומר, המשפחה של האבות מופיע בתורה בתור אותה קבוצה אנושית שבתוכה יצליחו את מה שהאנושות נכשלה בו. לכן אומר אברהם, הנה הגיע הזמן לתקן את חטא קין והבל, אנחנו לא נחזור על הטעויות שהיו, ולכן כדי שאני לא אהרוג אותך או שאתה לא תהרוג אותי, בוא נפתור את זה בינינו. עכשיו נשאלת השאלה, האם אברהם נוהג נכון או לא? בואו נבדוק לרגע אחד, תחזיקו את הדף, אבל בכל זאת תסתכלו בפרק י' ח', בלי לאבד את הדף, אבל תסתכלו בפרק י' ח', פסוק י' ח'. פרק י' ח', פסוק י' ח'. ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, ונברכו בו כל גויי הארץ. כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען אבי השם על אברהם את אשר דיבר עליו. שאלה, האם זה הגיוני, האם זה אפשרי, לעשות גם צדקה וגם משפט ביחד? הגמרא במסכת סנהדרין אומרת על דוד המלך, שנאמר בו, ויהי דוד עושה צדקה ומשפט לכל עמו. התלמוד אומר שהפסוק לא מובן. אם הוא היה עושה צדקה, איך משפט? ואם משפט, איך צדקה? כי הצדקה זה הוויתור, והמשפט זה הדין. אז תחליט, או שאתה עושה צדקה, או שאתה עושה משפט. אי אפשר שניהם. והתלמוד עונה שלוש תשובות. תשובה ראשונה, שדוד היה עושה, היה עושה צדקה ומשפט, שהוא היה שופט את הנידון ואומר, אתה חייב. זה משפט. איך הוא ישלם? דוד היה מוציא מכיסו, עושה צדקה, ואז הנידון יכול היה לשלם. כמו הוא עושה גם משפט וגם צדקה. זה הסבר יפה, יש רק בעיה אחת. שבזמן הצדקה אין משפט, בזמן המשפט אין צדקה. זה לא סימולטני. עכשיו, תשובה שנייה של התלמוד, הוא היה עושה פשרה. פשרה זה גם צדקה, זה גם משפט. זה משפט כי זה בא מבית הדין. זה פשרה, זה צדקה כי זה לא בדיוק כל החיוב. ברור שלא עשינו כאן את המשפט אופן מוחלט. אז זה סימולטני. מה החיסרון? שזה לא באמת משפט, וזה לא באמת צדקה. כמו שאומרים בערבית צחה, נשתהין נשתהר. זה ההיגיון. בסוף אומר התלמוד, תשובה שלישית. הוא היה עושה משפט, הוא היה מחייב את הנידון. והנידון, כשהוא היה משלם, הרגיש שעשו עמו צדקה, שהצילו אותו מן הגזל. כלומר, זו צדקה שעשית עם משפט. כלומר, זה איחוד הערכים. אבל זה כבר אומר שזה דורש איזושהי הכרה מוסרית גבוהה של החברה. על כל פנים, אנחנו רואים שהצדקה והמשפט זה מושגים אנטיתטיים כמעט, והיעד המוסרי של עם ישראל זה איחוד המידות, אחדות הערכים. לא קל. עכשיו, אם אברהם צריך לעשות גם צדקה וגם משפט, אנחנו צריכים לבדוק, קודם כל, מה הנטייה הטבעית הראשונית של אברהם. האם הנטייה הטבעית של אברהם הייתה צדקה או משפט?
צדקה.
לכן, מה הוא היה צריך לעשות? משפט. כלומר, הוא צריך להשלים את עצמו על ידי מידת הדין. כלומר, האתגר של אברהם זה השלמת הזהות שלו על ידי חיבור המשפט אל הצדקה. הנה יש לו הזדמנות. והיא ריב בין רועי מקנה אברהם, זה דבר שבודקים בבית המשפט. מה אומר אברהם? זה רק מריבה. בוא נעשה צדקה. עכשיו, מעניין מאוד, בפרשת כי תצא, בפסוק, ועמדו, כי יהיה ריב בין אנשים, וניגשו אל המשפט ושפטום. נכון? והצדיקו את הצדיק, והרשיעו את הרשע. עכשיו, אם כן, כי יהיה ריב בין אנשים, וניגשו אל המשפט ושפטום, והצדיקו את הצדיק והרשו את הרשע. אומר רשי, אין טוב יוצא ממריבה. אומר רשי. כלומר, יריב, סופם להגיע אל המשפט. הלמדת שאין טוב יוצא ממריבה, מה גרם ללוט להיפרד מאברהם אל המריבה. עכשיו, שימו לב, קדש. מה? זה בדיוק זה. לכן, איך רשי הבין את הפסוק? כי יריב בין אנשים, הפתרון זה וניגשו אל המשפט, ולא מריבה. לא לחשוב שזו מריבה, ואז יוצאת פשרה. צריך לעשות דין. נכון? ולכן רשי מביא את הדוגמה של לוט. אז גם פה אנחנו רואים. יש ריב, אבל אברהם אומר זה מריבה. עכשיו, אברהם, כן, יש לו פתרון. מה הפתרון? הלא כל הארץ לפניך. איך כל הארץ לפניו? איפה זה קורה, השיחה הזאת? בפסגה הזאת, שממנה רואים את כל הארץ.
שם כתוב, הוא היה בר שבע שם, לא ראה את ה...
כלומר, אתה אומר שהשיחה הזאת הייתה בבר שבע. זה מאוד יפה. אני מוכן לקנות את המהדורה של החומש שלך. מהדורה נדירה, כי בחומש שלי זה לא כתוב. אצלי כתוב שהם היו בין בית אל ובין העי. אני לא יודע, איפה כתוב וייר את הארץ? אתה מכניס לי פסוקים חדשים, אני בטוח שבאחל הספר ישמחו. עכשיו, אני פה בינתיים קורא שהם הגיעו בין בית אל ובין העי, וששם אברהם אומר ללוט, הלא כל הארץ לפניך. זה מה שאני בינתיים יודע לקרוא.
וייר את כל פקטיבל, כתוב, וייסה לוט את עדה, וייר את...
אני עוד לא הגעתי לפסוק הזה בכלל. אתה רץ, כן, אבל אני לא מכיר. אני קורא את פסוק ט', הלא כל הארץ לפניך. בסדר? זאת אומרת שבמקום שבו הם נמצאים, הם רואים את כל הארץ. יש הצעה של אברהם, ייפרדנה מעליי, עם השמאל ואימינה, ועם הימין והשמאילה. מה זה ימין ושמאל? איזה מקומות זה? גיאוגרפית, איפה זה הימין, איפה זה השמאל? ימין זה דרום, ושמאל זה צפון. בכל התנך כולו. כן? בכל התנך כולו, ימין זה דרום, צפון זה שמאל. עכשיו, אם כך, מה מציע אברהם? הוא מציע ללוט חלוקת הארץ, ושזה יעשה במקום שבו הם נמצאים, כלומר בעבר הירדן המערבי. אמת או לא? זה מה שכתוב. ויסלוט את עיניו ויר, הנה פסוק י' שאתה הכרת אותו מקודם, ויסלוט את עיניו ויר את כל כיכר הירדן, כי כולה משקה, לפני שחט השם את סדום ואת עמורה, כגן השם, כארץ מצרים, בואחת צוער. איך הוא רואה את כיכר הירדן? כי מאיפה שהוא נמצא, בין בית אל ובין אי, אפשר לראות את כיכר הירדן. הוא רואה את עבר הירדן המזרחי. בסדר? מבאר שבע ברור שהוא לא רואה את זה. עכשיו, ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, ויישא לוט מקדם. כלומר, הוא הולך בכיוון שונה ממה שאברהם הציע לו. הוא פונה אל המזרח במקום לבחור בין צפון לבין דרום. ויפרידו שמי על אחיו, אברהם ישב בארץ קנען, ארץ קנען זה החלק המערבי מהירדן ועד הים, ולוט ישב בערי הכיכר מצד מזרח, כלומר הוא מתחיל עכשיו ליישב את עבר הירדן המזרחי. ויהל עד סדום, ואנשי סדום רעים וחטאים לשם מאוד. איפה סדום נמצאת? אני עוד לא יודע. אני יודע שהיא בכיכר הירדן. אתה יכול לשאול, איפה זה כיכר הירדן? יש מה לדון. כן, מה אתה אומר?
למה לא תעשה מה שאברהם
הציע? הוא הולך מזרחה
ולא צפון
ודרום. למה לוט פנה דווקא מזרחה? שאלתך מניחה שההסבר שנתון בפסוק, שכי כולם משקה, איננו מקובל עליך. מדוע אתה חולק על הפסוק? הפסוק אמר כי כולם משקה. נכון? כתוב. עכשיו, נראה לי שההסבר הזה לא מספק אותך. אתה יכול להסביר מדוע? כן, אבל כאן אומר לך מה השיקולים של לוט. לוט אומר, יש שם הצלחה כלכלית. עכשיו, לפני שנים רבות, היה יהודי אחד יקר, אך נאיבי, ושמו לובה אליאב. עליו השלום. מראשי ההתיישבות העובדת, משהו משהו, מלח הארץ, כמו שאומרים בברית החדשה. והוא יום אחד הגיע אל שכונה של יהודים בעיר הקודש חברון, תיבנה ויקונן. והוא עמד בראש הפגנה של יהודים בעלי כוונות טובות, אך נאיבים, שהפגינו נגד הנוכחות של היהודים בעיר אבותיהם. ואז הוא אמר, הם אומרים! הצביע על הבתים של היהודים, שהם ממשיכים את דרכו של אברהם אבינו. אבל זה לא נכון. אברהם אמר, היפרדנה מעליי ואל תהי מריבה ביני וביניך. הם הולכים נגד אברהם, נגד יצחק, נגד יעקב. כן. עד כאן דבריו. התמימים. עכשיו לכאורה, הנה, אתה רואה, אברהם. אומר, היפרדנה מעליי, ואנתי מריבה. הוא בעד חלוקה טריטוריאלית על מנת למנוע סכסוך. עכשיו, פה צריך לברר כמה דברים. האם הקדוש ברוך הוא כבר אמר לאברהם שהוא נותן לו את הארץ? פרק י' ב', פסוק ז', מה כתוב שם? פרק י"ב פסוק ז. נכון. וירא השם אל אברהם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. נשאלת השאלה, אם השם נותן לו את הארץ, האם הוא רשאי לחלקה? השם אמר זה שלך. יפה. יש פה לקונה משפטית. כלומר אברהם אומר בעצם רגע, למי ניתנה הארץ? לא לי, לזרעי. אז בינתיים זה לא שלי. אז זה לא נורא, נחלק. במילים אחרות, עכשיו, רגע, בוא נתקדם עוד קצת. מה זה אומר? שזרעו של אברהם יצטרך בבוא הזמן להילחם עם זרעו של לוט, כדי לקחת את זה בחזרה. נכון? הרי השם אמר לזרעך אתן את הארץ. אם אברהם עכשיו נותן חצי הארץ ללוט, זה אומר, במקום להתיישב בה, זה אומר שזרעו של אברהם, אחרי כמה דורות, יצטרך לעשות מלחמה כדי לקחת מזרע לוט את הארץ. אלא מה? אומר אברהם, מה שיהיה, יהיה. אני זקוק לפתרון מיידי של הסכסוך. אז באופן מיידי, אנחנו נפתור את זה על ידי שאנחנו ניתן חצי הארץ ללוט. כי לפחות באופן מיידי, פתרתי את הבעיה. כן? זה בעצם השיקול שעומד מול אברהם. האם אברהם שאל את הקדוש ברוך הוא, האם הקדוש ברוך הוא אמר משהו לאברהם? לא. מה, אנחנו לא רואים פה שום התערבות אלוהית. אבל מיד לאחר מכן, יש פסוק אחר כך שאני מכיר, למרות שעוד לא קראנו אותו, נאמר כאן בפסוק י' ד' והשם אמר אל אברהם, אחרי ייפרד לוט מאמו, כלומר אחרי שנעשה הסכם ההפרדה, אחרי שבעצם נחתם פה ההסכם, שנה עיניך וראה, מן המקום אשר אתה שם. מה זה המקום הזה? לא באר שבע? אני שואל אותך, באר שבע או לא? אני שואל אותך, באר שבע או לא? ודאי שלא. הרי לפי מה שכתוב בחומש שלי, כתוב שזה היה בין בית אל ובין העי. אז אומר לו, ולכן אתם מבינים את החשיבות של הנקודה הזאת. שנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם, כלומר, בין בית אל ובין העי, המקום שבו רואים את שני עברי הירדן, צפונה ונגבה, וקדמה וימה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, כולל מה שנתת ללוט, לך אתננה ולזרעך עד עולם. כלומר, הלקונה המשפטית עכשיו נסתמה. אתה תהיה חייב בעצמך לצאת עכשיו לכיבוש ולכבוש את עבר הירדן המזרחי. זה תוצאה, אפשר לומר, כן? וזה מה שאומר כאן. ושמתי את זרעך כאפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות אפר הארץ, גם זרעך ימנה, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ויהל אברהם, ויבוא וישב בלוני ממרי אשר בחברון, ויבן שם מזבח לשם. הוא פונה יותר דרומה, עכשיו, מעניין. למה? כי הוא מתחיל להתהלך בארץ. השם אמר לו להתהלך, אז הוא מתחיל להתהלך. ואז הוא פונה דרומה אל חברון. עכשיו, זה אומר שעכשיו אברהם יצטרך להיכנס למלחמה יותר גדולה מן הסכסוך הלוקלי שהוא ניסה למנוע על ידי ההסכם. הכיצד? כל זאת ועוד. נראה בפעם הבאה. שלום.